של כפר הנוער הדס הנעורים. עכשיו ברדיו על הגל, טל בלילה, הגיגים על כלום והיקום, עם טל בן סירה וחברים.
לילה טוב.
לילה טוב, מה נשמע? שומעים אותי?
כנראה. מי אתה? כי כרגע
אני,
הוא טל בסירה וחברים.
אני החברים בדיוק. אני החברים בזה.
אז זה היה אות מפעם.
שלפני שהתחילה...
כן, אנחנו עושים פה היום התלמדות. אנחנו נקבל את הילה מנחם, הטכנאית סאונד שלנו,
שאנחנו הולכת
להיות
איתנו
לבד, והיא רועדת. ונאורי טגניה בורח, כי הוא שם את הג'ינגל של פעם. אבל זה היה יפה, נכון?
כן, האמת שכן.
אבל צריך להגביר לנו את האוזניות ואת המיקרופון, אנחנו לא שומעים כמעט כלום. אנחנו מדמיינים ולראות ששומעים אותנו גם.
כן, לא בטוח.
בטוח, אני בטוחה ששומעים.
וכן,
והילה היא מוזמנת לשים גם אוזניות, כדי שהיא תוכל לראות אם שומעים או לא, ולהיות מרוכזת. אז תראה, המון עניינים כזה, והנה אנחנו מתחילים.
יפה מאוד.
לילה טוב.
לילה טוב, טל, מה נשמע?
תראה אותך עם כל השכבות והמעיל ו...
האמת היא שהסתובבתי רוב היום בלי, ואז
אתה
פתאום...
אתה נראה כמו גריזלי.
באמת?
כן.
זה נחמד דווקא.
כן, ממש, זה דוב גריזלי הלוק הזה. It's a grizzly look.
יפה, נחמד.
סטייל, סטייל.
יש לו קטע.
כן, כולם פה הגיבו למעיל הזה.
ראיתי איזה סדרה השבוע באמת בנטפליקס.
איי, אגב, חוף השבוע שעבר, שבוע שלם מחיה.
וואו, אנחנו נדבר על זה בכיף.
וואו, אתה באמת נראה באיזה צ'יל רגוע.
כן?
כן.
כן, כן, אני אמרתי, אני, את יודעת, חוזר לקצב אחר מבחינתי.
וזה באמת הסייט שלו,
לא,
כאילו?
לא, 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 זה לא...
זאת אומרת, שברגע לא. שאתה נסעת לצהריים בלוחבי, שם
כן,
זה הסתיים.
כן, הזיכרון קצר בסוף, אבל אתה חוזר ישר לתוך התדת.
אבל לא עם כוח, כאילו? כי באמת לקחת חופש מצוין כזה.
היתרון בחופש שעשיתי ולא האמינו, באמת אנשים שהם עבודה, זה שבאמת התנתקתי. כאילו לא עניתי, ואם עניתי זה האם זה דחוף, ואני בחופש, ורובם הגיבו לזה טוב, ובדברים הקריטי פשוט העברתי את זה למישהו אחר לטפל. אז היה ממש מעט מאוד דברים שהיו קשורים לעבודה השבוע שעבר.
מה זה גאה בך שעשית את זה?
כן, 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 ונהנתי. כאילו זה בא פשוט באמת טוב, וגם בלי, כאילו זה חופשה, זה היה כאילו חופש בלי לתכנן כלום. שזה מבחינתי היה פה יתרון.
האי עשייה היא בעיניי הדבר הכי גבוה, זה ממש מרפא.
כן, כי גם לא התוכניות, לא תכננתי כלום, אתה יודעת, לא אני זה ולא אני פה, ופתאום צריך ככה ולארגן את זה ולסוע ו...
אתה יודע, אבל כשאני בזמנו, כן, לפני השביעי, כשהייתי נוסעת נניח לחול, מעט מאוד אנשים הסכמתי שיסו איתי לאורך השנים, כי לא רציתי לתכנן שום דבר, ממש, כאילו,
כן.
רק שלא יהיה לי איזה אילוץ למשהו. זאת אומרת, יכולתי לנסוע, נניח, הייתי נוסעת המון פעמים ללונדון, נניח פעם בשנה, וכל השבוע שהייתי שם, זה
בלי תוכניות.
ספריות, המון בית קפה ולבהות באנשים,
כן.
אבל בלונדון. פשוט להחליף את הבעיה שלי לאזור אחר, ותקשיב, כיף.
אז אני אגיד לך מה, זה מתחלק לי, כי מצד אחד... אני בדיוק בגישה שלך, ברוב המקרים. תן לי להגיע, ואני בחופש גם ככה.
לספוג את האווירה.
לנוח, לא, תדעת, אבל מצד שני, יש את התפיסה של אוקיי, אני כבר פה במקום. לא יודע מתי פעם בא אני, אז מה, אז אני לא אראה את זה, אז מה, לא הייתי פה, אז מה, כאילו...
אבל זה לא סותר.
זה כן, כי תמיד יש לך מלא מלא דברים לראות. יש לך הרבה דברים שאתה רוצה לעשות.
אתה אף פעם לא תספיק אותם.
אף אחד לא אומר שאתה צריך להספיק הכל.
בדיוק. אז תכניס את הזמן בי, אני מתה על זה, מתה על זה, רק שלא יבקשו ממני ולהלחיץ אותי.
כן.
בגלל זה מעט מאוד אנשים אני יכולה לנסוע איתם, כי יש את כל אנשי הלוזים, אז אני לא...
ברור,
אז ייצר לי עוד אנטי, ועוד יותר אני ארצה לא לעשות דברים.
כן, אבל אני, האמת היא שאני די קל, אני חושב, ברוב המקרים, עד שאני כאילו באמת מאבד את זה, ואז כאילו זה לא, זה כבר לא משנה מה התוכניות ומה יש, אני יש לי את החלק שאני רוצה לעשות עכשיו וזה מה שיהיה. וזה בדרך כלל למצוא איזה קורסה או איזה
כן,
ספסל.
כן, אז גם
או...
אני, לכו,
כן.
אני אסתדר לבד.
אני פה, תעשו מה שאתם רוצים.
כן, זה גם אני ככה.
כן, כן, ואני חייב את זה. אבל עד אז אני בדרך כלל זורם עם הלוז, שיש לוז בדרך כלל, וזהו, עד שאני פשוט מוצא את הנקודה שאני כבר לא יכול. אני באמת צריך את הברייק. וזה גם כיף, אני נורא אוהב לבעוט, זה כיף לבעוט. כאילו באנשים פשוט לשבת ולעשות כלום.
אני חושבת שטיילתי בעולם, שהיה לי, אתה יודע, את כל המרחב, את כל הזמן עד שנגמר לי פשוט הממון, נורא הקפדתי שבכל מקום, בכל מקום שיהיה לי זמן, יהיה לספוג את האוויר, את החמצן או את האין חמצן, או את הזיהום, לא משנה איפה הייתי, זה יכול להיות סוען או לא.
ברור.
בסופו של דבר, אלו היו הרגעים הכי עוצמתיים בטיול שלי.
מקום מסוים שזכרו לך יותר מהכל?
היו מלא, אבל ניו זילנד, בגלל שהיא מאוד משתנה, הייתי שם חודשיים, ובאמת עברתי הרבה מקומות והרבה אנשים, זאת אומרת, הייתי בארגון כזה שאתה בוחר כל מיני חקלאי, או כל מיני אנשים שכותבים את עצמם, הם צריכים עזרה. אתה שוהה אצלם ומקבל לאוכל וזה, ואתה בעצם ככה חוסך ויכול לטייל מלא.
אוקיי.
והרבה פעמים משאירים אותך גם לבד, כי הם הרי סומכים נורא על אנשים. אז כל פעם הנוף מהבית או מהמרכז שהייתי, היה נורא שונה. שם איזה צחות. נורא משמם בסופו של דבר, אחרי תקופה, אתה יודע, לא קורה שם כלום, אבל הצלילות שם זה משהו שעדיין, אם אני אעשה כזה אוויר ניו זילנד,
כן.
זה מאוד, היו שם רגע, וואו.
ייחודי, את אומרת לזה.
כן, כן. מאוד ייחודי, לא פחות מזה שהייתי בו גם באים, אתה יודע, בתאילנד וסבבה והכל, אבל זה ים וזה, אבל פה זה היה משהו, היא שונה מאוד, יש בה משהו...
לא הייתי.
לא יודעת. הייתי בכל כך הרבה מדינות, שם זה היה מאוד עוצמתי, כן, הכי הכי חזק בבהייה. לא בחוויה, החוויה, אתה יודע, גם בייטנאם עוצמתית, עכשיו פחות בהיטי פשוט, בייטנאם, יותר קשה הייתה.
אז אפרופו הגריזלי, למרות שזה לא בסדרה, אז ראיתי סדרה בנטפליקס, שנקראת אמריקן פריימל, אם אני לא טועה. זה כאילו על הסוג של המערב הפרוע, איך שהתחיל, במדינת יוטה, וזה האינדיאנים, מול, אתה יודע, הממשלה האמריקאית, ומול המורמינים, מה שנקרא כל הדת והקט, וזה, וואו.
כן?
זה לא קל, הסדרה היא באמת, היא לא קלה.
זה לא היה קל בתקופה הזאת.
אבל היא פשוט עשויה טוב. היא שואבת אותך והיא עשויה טוב, וזו תקופה מטורפת. כאילו אתה מסתכל על זה ואתה אומר, אתה יודע, זה כאילו היה, וואלה, ירקת לי על המגף, בו נצא החוצה ושולפים אקדחים.
זהו שאני,
ובקלות,
אני
כאילו,
תוהה.
בקלות מטורפת. אם זה באמת היה.
זה בטוח היה, מערב הפרוע זה מערב הפרוע, אבל אני אומרת, אם אנחנו היינו נותנות את הטון, גם היה כל כך הרבה הרג ומלחמות.
אז יש שם
באמת,
אז
כאילו,
יש
שם כל הקטע של האגו, אנחנו ביץ', אבל לא
אז,
חושבת.
אז יש שם הקטע, כי יש שם את השבט האינדיאני, שנחשב השבט כאילו, הנאור והטוב והזה, ושהצ'יף של השבט היא אישה.
וואלה.
אוקיי, אבל...
זה לא
כן,
שמעתי.
הצ'יף היא אישה, היא המנהיגה, היא הצ'יף של השבט, וזה כאילו נחשב שבט הגדול שם בסדרה.
מעניין.
והיא מאוד בקטע של... כן, אבל לא עשינו כלום, אז למה שיבואו אלינו? אבל אנחנו לא פה, אז למה ש... כן. והבן שלה הוא כאילו הצד הקשה, וזה שכאילו מאוד רוצה להילחם. ובסוף הוא מסביר לה שזה לא משנה מה היא תעשה, כי באיזשהו שלב הוא אומר, טוב בואו נעבור, הם עד עכשיו התנגדו להעביר, אתה יודעת, הם כל היו מעבירים את, בעצם את כל השבט כאילו ממקום למקום, הוא אומר לה, זה לא משנה, לאן שתלחים יגיעו ואיפה שתתמקים יזיזו אותך, והם ינסו להרוא, פשוט את יודעת, כי זה המנטליות וזה הזה, אנחנו הזרים פה, אנחנו הזה פה, את יודעת, האדמה שלנו, אבל הם
נורא
ונהיה שם, עכשיו היא בקטע שלה הכל טוב, טוב, טוב.
כי האמונה שלה היא גבוהה ותאורה.
בדיוק, אבל בסוף מי משכנע אותה? אישה אחרת. שהיא אומרת לה, לא, היא אומרת לה, תקשיבי, זה לא יעזור.
כמה הורגך, אין מה לעשות.
בדיוק, היא אומרת לה, זה לא יעזור. אם לא תלחמו, הם פשוט יגיעו, והם בהרבה יותר.
אז אני אומרת, תחשוב שהנשים הלבנות, בכוונה אני אומרת ככה, היו מגיעות אל האינדיאניות. אני חושבת שאחרי מקסימום, לא יודעת, אולי, לא יודעת, מהר מאוד היה נהיה שם איגום משאבים. ככה אני מאמינה.
אני מאמין גם, אבל...
כי כולם אימהות בסופו של דבר. לכולם יש את היכולת להביא יצור חי ברחם. זה דבר שהוא...
שמי, בתפיסה הכללית...
אי אפשר, אין איזה אח ורע.
אומרים את זה כל הזמן. אנשים, נשים היו שלטות בעולם, לא היו מלחמות וכן הלאה וכן הלאה. מצד שני...
תראה מה עושים לנו.
מצד שני, אבל גם נשים לנשים, כקבוצה, נשים יותר רעות מגברים.
זה לא נכון. הן לא יותר רעות. מה מפוות את זה? ממש לא.
ממחקרים שקראתי עליהם.
לא, לא יודעת, אני רוצה לראות את המחקרים.
במגזיני שלי, אישה אישה, גבר גבר. אז יש מגזין כזה, במגזין כתוב.
אישה אישה, גבר גבר, זה טראמפ.
לא, 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 זה מגזין מאוד ישן. הוא גם אינטרנטי עכשיו, כי פעם הוא היה.
אישה אישה, גבר גבר.
כן. לא, אין דבר כזה באמת, אבל זה כאילו, אני משתמש בזה שצריך.
לא, זה גדול. זה מזכיר לי אבל שיש, אני חקרתי המון על האינדיאנים, למדתי הרבה דברים מהחוכמה שלהם כשהייתי בסביבות גיל 18, אבל באמת קראתי מלא. ויש איזה משל כזה שאומר שכל יום האינדיאני היה יוצא החוצה לדיונה ובא לברך את האיש הלבן לשלום. Okay. עם ידיים פרוסות לרווחה. וכל יום האיש הלבן היה יורה בו והורג אותו. והוא היה חוזר. באיזשהו שלב, הוא אמר לו, איך זה יכול להיות? אבל אני הורג אותך כל יום. למה? איך אתה יכול להיות שאתה חוזר?
כן.
ואז הוא הסביר לו, זה משל, כן? שהידיים הפרוסות לרווחה, הם העוצמה. והאגרופים הקפוצים, והגוף שהוא קפוץ, שהוא מחזיק את הנשק, הוא הפחד. הוא המקום המפוחד. כי תראה, כשאנחנו מפחדים, אנחנו הרי מתכווצים. זה נורא דומה לתנועה של אגרוף.
ברור.
מאשר לבוא ככה. פתוח ואלה בבאלה, עמות עמות, אבל אני בא לשלום.
יש, את מכירה את הסרטונים האלה שרואים את האנשים שכאילו עומדים ברחוב וכותבים כזה free hug, ועומדים כן. כזה עם זה.
כן.
ואת רואה את התגובות של האנשים, את יודעת מי מגיע ומי זה, עכשיו זה עניין. כמו שאת יודעת, שזה, שזה בערך מה שאת מתארת עכשיו.
החשדנות גומרת אותנו כבר. החשדנות. ברור. זאת אומרת, נכנס העניין הזה של איך הייתי אומרת לילדים, ואמא שלי הייתה אומרת לי, אם זרה, זר, לא משנה, מישהו שאת לא מכירה יציע לך סוכריה, תברכי. ותחשוב, סך הכל, אם אני עכשיו הלכתי והוצאתי סוכריה, ואני רואה איזו ילדה הולכת, אני לא אעשה את זה כמובן, אבל נניח כאינסטינקט, אני רוצה להגיד, את גם רוצה.
בא לך לתת.
נכון?
כן.
טבעי. וכל דבר, אני מרגישה שקלקלו לנו, זאת אומרת, עם עם הרוע, עם הפשע, עם הסטיות, עם הדברים.
אבל יש גם את
התפילה. וזה נורא, וזה עצוב.
שמי, א', זה השונה והכל, ושתיים, גם את יודעת, יש כאילו איזשהו, גם איזשהו תפיסה או זה, שאחד העניינים של, שהאנושות הצליחה להרזיק כל כך הרבה שנים, זה בגלל החשדנות שלנו בכל דבר. כי אם לא היינו, אז כנראה היינו,
לא היינו.
בדיוק, אז לא היינו. אבל בגלל שאנחנו חושדים בכל דבר, ובגלל שכל דבר מפחיד אותנו ומלחיץ אותנו, אז יכול להיות שזה אחד הסיבות שהאנושות עדיין קיימת.
מצד שני, יש לך את האויב הגדול שהפנייד הביא, זה האדישות.
כן.
אתה יודע שהיום עשינו ניסוי, לא ידעתי שזה יתפתח ככה, עשיתי להם שיעור, לחבר'ה שיעור משחק, ואמרתי, אנחנו בשיעור קולנוע, ביקשתי ממישהו לצאת, אמרתי לו, תקשיב, אתה נכנס לשיעור קולנוע מחומם, למה גילית שנייה לפני, שחבר שלך הלך מאחורי הגב שלך ועשה משהו נורא והיום שהוא הכי לא, שהוא בדיוק ההפך מחבר, okay. אין לי מושג מה, תחליט מה, תיכנס, תפעל. ואמרתי להם, אתם תגיבו למה שקורה בזמן אמת. והוא נכנס והוא כבר היה, אתה יודע, בשל, ואז הוא יצא לה והוא לא ידע מאיפה זה בא לו, והוא ישר התנפל עליו והתחילו כביכול מכות, ואחת אמרה, רגע, אולי תירגעו, והשיהיה מכות, והשלישית צילם. ואז עצרתי את הכל בפריז, ואמרתי להם, שימו לב, מה הדבר הכי מטריד בסיטואציה? אז חלק אמרו, מה, הם עוד שנייה היו הורגים אחד, זה לא באמת, אבל
כן.
זה כבר התפתח למכות של שלושה, עד שחלק אמרו, לא, זה שאחד צילם, תקלוט, כי יש אקשן, מה אכפת לו שהחברים שלו מהכיתה, עכשיו עוד שנייה יהרגו אחד את השני, והוא היה עושה את זה גם בזמן אמת. וזה הדהים אותי, זה הביא לי את זה לפנים, אמרתי, מה? לאן הגענו? שאנחנו כבר יוצרים מרחק מהבן אדם שנמצא מולנו במצוקה, ואנחנו מצלמים את זה.
הטיקטוק צוחק על זה קצת.
זה לא מצחיק, זה נורא.
לא, אז הטיקטוק עושה איזה סרטון, שראיתי אותו כמה פעמים, שכאילו, מי שמצלם סרטון, אני כאן ככה וככה, והוא מתחיל כאילו להגיד זה, ואז פתאום ככה הוא מצלם, אני פה עם חבר שלי, ורואים את החבר כאילו על הרצפה, הוא עושה, nine on one. אתה כאילו, וואלה, זה מה ששכחתי.
איבדנו את זה.
כן, שכחתי להתקשר לזה, אבל...
כן.
זה המציאות כרגע שנמצאים בה, ואת יודעת, היה לי איזה רעיון של...
או, המצאה חדשה מבית צ'יצ'ו.
שהוא דרך, שזה אני וחבר, כי אני סיפרת לו איזשהו רעיון שיווקי שאהבתי, והוא כאילו החזיר לי באיזה חצי רעיון, ואז פיתחנו את זה כזה חצי ביחד. לעשות סוג של קמפיין, את יודעת, לברים וכאלה, של קוס... שהתחתית שלה בעצם היא חצויה לחצי. כאילו, התחתית היא חתוכה לחצי, ואז הכוס לא יציבה.
No.
את לא יכולה להניח את הכוס על השולחן, כי היא נופלת. Okay. כי התחתית של החצי. No. ואת חייבת להניח שם משהו כדי שיאזן אותה.
No, אז מה הקטע? להצבן את האנשים?
לא, והאובי של מה שצריך לזה הוא בדיוק האובי של הטלפון.
אבל זה נוזל, מי
עושים? תקשיבי רגע, זה לא נוזל, זה כוס. שהתחתית שלה, תרשבי רגע בעצם לדבר הזה, שפה באמצע הוא כאילו חתוך, וזה, אתה אומר,
כן,
זה
לא יכול, אבל אם את שמה, זה יציב. כן, אבל שאתה שותה ממנה, על הנייד שלך, באמת.
כן, אבל העיקרון של החשיבה...
זה ששים את הנייד בצד.
שים את הנייד, עכשיו הוא לא יכול לזוז, כי הכוס שמה. ואז כן, הבירה בעצם נכון, אבל גורמת לך לא להיות, להתחבר לאנשים. מבינה?
רק המחשבה כאילו שהיא תשפך לי בירה על הטלפון, כבר לא בא לי.
כן, נגיד, אבל בירה פירוני מחברת אנשים. אלא משהו בסגנון הזה. הבנת.
פרסומת.
כן, זה אקט שיווקי.
גדול.
תודה. פשוט את לא נתת לי כאילו...
יאללה, תשמיץ.
אבל זה בסדר.
בזמן לא השמצת אותי. האמת שקצת התגעגעתי.
באמת? השמצות? לא, אני לא בהכרח קרבי.
לא צריך להיות קרבי בשביל השמצות כאלה של פולניה.
אז במשך הערב אני...
אפורות כאלה, אתה יודע.
ישמיץ עוד קצת. אם את רוצה, בכיף, למה לא?
איזה שיר מרים בחרת לנו?
אני אגיד לך מה, בגלל ש... את יודעת, כמו שאני משתף את מאחורי הקלעים, הייתי בתנועה היום רוב היום, אז לא יצא לי באמת לשבת וזה, ואז הגעתי לעבודה, תפסתי שני חבר'ה, אמרתם, כל אחד שייתן לי שיר. שהוא אוהב.
כן.
אז, והקשבתי כמובן לשיר לפני לראות שזה מתאים.
דעתי את השיר הזה כבר שמת לנו
לא,
פעם.
לא, לא, לא.
בטח שכן.
לא.
אז אולי אני? לא.
אז השיר הראשון זה של מייז, ודווקא גרוב מגניב, ויאללה, בוא נשמע. מרים דווקא.
שזה בעצם קאבר של נינה סימון.
כן, כן.
Feel so good.
לא עשיתי, לא שמתי זה.
רדיו על הגל. radio.neurim.org.il
אז הייתה טעות שלי, אני את בטוחה מיוז.
כן.
עם Feel so good.
שיר מגניב.
זה שיר מגניב.
אני יודעת, בחר את זה מישהו מהעבודה, שאמרתי, הוא הלך לשיר.
אחלה גרוב.
נכון.
כן.
שיר מרים.
שיר מרים.
כמו שאמרנו.
אז קודם כל אוטוטו הרדיו
לא, כי כמעט שלקח לי את השיר זה היה איזה קטע קצר חודש
הכנתי כבר אחד מרים דהו,
אז אני מה זה, את הדעת בדיוק, כן, כאילו גם את החלק הזה אני אקח לו
נורא, ואני מנסה לשחרר שליטה
כן
אני מנסה לעבוד על עצמי
את אומרת
כן
אפשרי בגיל הזה?
בטח
וואלה
כן, בטח, דווקא בגיל הזה הכל הפנטילים משתחררים.
זה
אפשר גם את השליטה.
אז אני אבל מוצא את עצמי. אני מוצא את עצמי מתעצבן יותר מאשר נרגע יותר.
אתה לא אישה?
לא, אני לא אישה.
אני עצבנית כל הזמן. אני בת 52.
אבל את לומדת לשחרר, את אומרת.
לפני, אתמול היה לי שיחה עם אחד המנהלים שלי, והוא באמת חשב שאני ממציאה, ואמרתי לו, תקשיב, חמוד. כי הוא חמוד, כי הוא צעיר ממני. תפתח גוגל בבקשה ותראה את הסמינים של גיל המעבר. הוא רק הציץ, נגמרה השיחה.
כן.
כבר לא דיבר. הוא לא דיבר. אמרתי, ותאר לך שמישהי מקבל את כל מה שרשום שם. שזה בדרך כלל...
חתיכת רשימה.
זה נורא. נכון. אולי איזה יום נקדיש לזה. ביום האישה...
כן.
נקדיש לזה את ה...
דווקא?
כן.
ביום האישה.
כן, נחבק את כל הנשים בנות 50.
כדי שתקבלו חמלה? מה מאזינים?
כי צריך לפרוק. צריך לפרוק. צריך לשחרר את זה. זה נורא. הרדיו עוד באמת בראשון במרץ יהיה בן 3.
וואו.
כן, חמוד.
ממש.
חוגג 3 ואנחנו בדרך כלל חוגגים לו לפני כי יש איזה דבר כזה של סוף שבוע שנקרא של נבחרות, של קבוצות איכות. והרדיו כמובן הוא באמת קבוצת איכות, הוא תחנת איכות. אז היה לנו סוף שבוע כזה מרוכז, גם אתה לקחת בו חלק.
נכון.
והזדמנות לומר תודה קודם כל לאריאלה ושאול מזרחי, הבעלים של הברבי,
כל הכבוד,
שהכניסו אותנו לברבי, לראות בעצם את הבלנס של המופע החדש של אביתר בנאי, שזה מופע של 360, עכשיו הברבי התחילו, שאול בעצם יזם את הקונספט הזה של מופע 360, מתחת לשנדליר, ומי שמכיר את הברבי ואת השנדליר הידוע, וכולם עומדים מסביב, וחלק אפילו יושבים על הסף של הבמה המקורית, ועומדים ורואים, זה היה ביקור, ואמרתי להם, הולך להיות לכם קשוח בהתחלה, הם כאילו חשבו שאני הנה עוד פעם, היא מגזימה וזה, והם די החבירו על ההתחלה, כי כמובן שנכנסנו, שאול לא היה מרוצה, כי יום לפני עשו את זה פעם ראשונה, והוא רצה שאביתר ייקח את המופע, ולא יעשה, אוקיי, אני לוקח את המופע שהיא פשוט מעביר אותו לבמה של ה-360, אלא יעשה אדפטציה, יבין שהקהל עומד אחרת, וישנה את המופע בעקבות זה, וזה לא קרה, והיה לו המון המון הערות ותיקונים, והוא היה קצת קצר ועצבני, שהוא קצר ועצבני, זה כמוני בערך, זה כבר הדיבור הוא אחר, אז בהתחלה הם ככה נבלו, ונכנסו, ואף אחד לא מסתכל עליהם, הם לא מעניינים את אף אחד, הם אמורים להיות עד. הם לא ידעו איך לאכול את החוויה, הרוב לא היו שם בחיים, לא מכירים את הסצנה הזאת בכלל, והיה לי חשוב להכניס אותם לשם, ואז הוא סיפר לנו, הוא סיפר את האני מאמין שלו, ואיך הוא פתח את הברבי, ואיך הם הקיזו דם, איך אריאלה הייתה צריכה ללכת להיות מפיקת אירועים, ולהפיק אירועי ענק, כדי שיהיה להם כסף לדבר הזה, ואיך אומנים ירקו אליהם, ודיברו אליהם מגיל, ואחר כך, כשפתאום הדברים השתנו, והם הוסיפו גם את האלף בין היתר, זה שינה להם את הקרמה, כי זה היה בהתחלה ברבי בלי אלף, אז לאט לאט אותם אומנים באו כבר עם ראש מורכן, וכבר רצו, וכל מיני דברים הוא סיפר להם, וזה היה מכונן, והאמת שהיינו אמורים להישאר שם עד זמן מסוים, אבל הם אפשרו לנו יותר, ואביתר כבר, והוא שר להם, הם עמדו למעלה על הבלקוני, והוא שר, בעצם מסתכל עליהם, הוא שר רק להם עם 12 נגנים, מדהים, והוא היה אמור גם לדבר איתם אחר כך, אבל אנחנו לא יכולנו לחכות, כי היינו חייבים ללכת, לא נורא, אבל זה היה ממש מדהים, ולפני זה, בעודנו יורדים בנמל יפו, איכשהו במקרה, נקלענו לחזרה גנרלית של הפילרמונית הישראלית, שנייה לפני שסוגרים שם את החדר, והם עשו חזרה על קצת מוצר, קצת זה, וכולם, אתה יודע, זה לא משנה הרי אם אתה אוהב מוזיקה קלאסית, כאילו, once אתה נוגע בהרכב הענק הזה,
העוצמה.
כולם היו ככה. לא ידעו מאיפה זה בא. זה היה כל האווירה בכלל, נמל יפו, מי שלא היה לאחרונה בנמל יפו, זה מהמם, כי כל הקונטיינרים של הענק האלה, של הבניינים הענקים שבעצם בנויים כביכול מקונטיינרים, וזה בעצם השפה, שזה נורא יפה בעיניי, שפה עיצובית, גם בחוץ, גם בפנים, זה הקונטיינרים האלה, וחלונות. לכו לנמל יפו, כי יפו נורא נורא נפגעה, מהמלחמה.
ברור, כן.
היא מאוד חשוכה עכשיו, וחבל, ומהפיגוע גם שהיה, לא מצליחים להתאושש שם.
ייקח אולי את זה.
שגם הפיגוע בכלל לא היה אנשים מיפו, כן? בוא, זה פשוט קרה ביפו.
הערבוב שם עדיין הוא מלחיץ.
הוא מלחיץ, אבל מצד שני, לא קרה שם משהו שהוא מהיפוי. כן. בוא, אז, זה לא שיש דברים בגו, אבל זה נמל מקסים, ויש בו גם צניעות, מאיזשהו מקום, וקוראים שם דברים נפלאים.
כן, הוא לא...
ואם הייתי גרה יותר קרוב, הייתי נמצאת שם מלא. אומרת.
אני מאמין.
הווייב שם טוב.
לא, הייתי שם כמה פעמים,
אני מתה לפתוח שם, כבר היה דיבורים על זה, אבל אחר כך הם נגוזו בכל מיני סיבות.
מה, גלריות וכאלה?
לא, רצינו לפתוח שם האולפן פתוח, ולעשות שם שיח ערבי-עברי.
אוקיי.
וכבר התחילו מגעים, אבל אחר כך הם לא אמרו מכל מיני סיבות, לפעמים זה פשוט...
טיימינג.
טיימינג וכל אחד מהצדדים גם עסוק, כן. או זה נפיץ לו, או כרגע אולי זה לא הזמן. אני חושבת שעכשיו זה הכי הזמן לעשות את זה. וגם רצינו גם הברבי אמרו שהם יקחו בזה חלק.
הייתה לנו איזו אורחת כאן שהתעסקה בזה הרי.
נכון, וגם הברבי אמרו בזמנו שהם יקחו בזה חלק, ובסדר, אני שוב, זה, אם אני פתאום יחליט, אני אדחוף את המהלך, אבל כרגע לבד אני לא מסוגלת...
אבל החוויה הייתה מדהימה בכל מקרה.
כן, ובא לי נורא לעשות שם, להתחיל לדבר על... ובכלל, אני חושבת, בתי אנחנו נחזור לדבר במעגלים קטנים, בנקודות קטנות, ספציפי נניח פה זה ליפה, או נניח באקו, לא משנה, ספציפית לחיפה נגיד. בוא נחו, יש פה הרבה ישראל, אנחנו חיים ביחד, ואנחנו צריכים לחזק את זה, כי כי אנחנו חייבים להיות חזקים פה כדי להתמודד עם כל מה שקורה.
ברור.
ואם אנחנו לא נתחיל בקטן, השנאה והגבעות, מה שנקרא, כן. יגדלו, ואנחנו פשוט נחרב את עצמנו.
ביום חמישי האחרון היה מפגש עם אלעד ויינגרד, סופר שהוציא את הספר שלו, הראשון, ספר למבוגרים.
דיברת שבוע שעבר.
כן, אז היה ביום חמישי פגישה, מפגש איתו במטבח של בית חירות.
יפה.
שהגיעו כמות בלתי נתפסת של אנשים.
מה זה, 150?
מלא, כן, מלא. למקום שמכיל, נכון, אני יודע נכון, מה, 40-50 גג.
נכון.
אבל לא, את מדברת על מעגלים קטנים. כן. אז זה מעגל קטן.
נכון.
אבל פתאום 150, 120, 150 זה כבר מעגל גדול.
נכון.
עכשיו הוא כאילו התחיל לספר שהספר עצמו הוא בעצם, דעת, הוא, הוא הרבה על החוויה שלו בצבא, במחסום, בשטחים וכל העניין, ואז הוא מתחיל להגיד תודה, וכאילו שהוא בא להוציא את הספר, אז היה לו איזה קטע שכאילו, אם היו צריכים כבר להוציא אותו, והוא עיכב את זה.
בגלל המצב?
בגלל המצב ובגלל הנושא ובגלל כל מיני דברים כאלה, הוא אומר כי פתאום בתוך כדי כל מה שאנחנו עוברים עכשיו, להוציא איזשהו ספר שבעצם מדבר על הכיבוש, ומדבר על השליטה שלך באזרחים, ומדבר על הרבה הרבה דברים.
מה לעשות, צריך לדבר על זה.
לגמרי, אבל שכרגע אנשים קשה להם לשמוע או לקרוא את זה, אז הוא כאילו, הוא דיבר על זה, ואת מדברת על המגלים, אבל הוא כאילו הציג את זה בצורה כל כך יפה. שהיה כיף לשמוע. ואני באמצע הספר כרגע. קצת אולי פחות.
שאמרנו שדמותך שם בצורה שונה. איך קוראים לו? לזה שהוא כביכול אתה
שם. אוהד.
לדמות.
כן.
יפה לך, מתאים היה לך אוהד.
וואלה, זהו.
כן, אתה אוהד לגמרי, ועוד עם הגריזלי הזה.
וואלה, וזהו, ולפי הספר אני גם קצת יותר מקצת.
אוהד דל, תאר לך איזה שם של טייס.
זה ממש.
נכון, השתעשת בזה פעם?
מלא פעמים אמרתי שהייתי אומרים, מרנטה יוסיון, אני אסלק השם של טייס.
לא, אבל אם היו קוראים לך, נניח שם אחר, נניח. אני יודעת שאם היו קוראים לי דנה,
אוקיי.
הייתי אופי אחר לגמרי.
לא, זה
לא אמרתי לטוב או לא, אבל הייתי שונה.
שמי, אני הבת הבכורה שלנו, אנחנו כל מלך שלנו לקרוא לה ליה. זה היה שב לנו כל הזמן, ליה, 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 ואז היא נולדה. ואילה הסתכלה ואמרה, היא לא, היא לא ליה. זה לא ליה, זה פשוט לא. ואז נפל יובל, כאילו, אתה יודעת, אתה אומר, משתם בתים, זה היה ככה.
זה היה לי אותו דבר עם ליאל. ליאל הייתה אמורה להיות להב.
אני גם כל הזמן,
איזה אוהב אבויים הייתי קוראת ללאב, אז היינו בכלל היינו נגמרים.
אתה יודעת גם היה האופציה שלי כל מה שאמרתי לי, איך בוחרים שם, איך נדע אם השם נכון, ואז כאילו הייתי עושה לה, לקבלת תעודת ההצטיינות, תעלה לבמה, יובל טל. זה לא נשמע מצוין, יאללה.
יובל טל, זה נשמע.
זה מתחבר, זה מתחבר. אז יש לי תמיד את המשפט הקבוע, לקבלת הזה, תעלה לבמה.
מתי יובל טל תבוא להתראיין פה?
כמעט אין סיכוי, אני מאמין.
חבל.
היא לא, אני יכול לבקש ממנה, אבל אני בספק.
בסדר, תגיד לה שאני ביקשתי.
אני אגיד לה היום.
יפה.
כן.
האמת היא שבחצי שנה האחרונה קוראים לי כל מיני דברים משבשים. אז אמא שלי פתאום אמרה לי, תקשיבי, תוסיפי לשם או יודו היי. אמרתי לה, לא קורה. טלי אני לא יהיה, טליה בטח שלו, וטלה יקראו את זה כמו טלה. אז עדיף שלא.
כן.
תחשבי מה אפשר לעשות, צריך לעשות עם זה משהו. ואז אני גם ככה הולכת עוד מעט, הקטע הזה שפתאום פג תוקף התעודת זהות שלי, תגידי, מה זה פג תוקף?
אני גם שמעתי על זה ממש.
עכשיו, אחר כך אמרו לי, אמרתי, אבל איפה אני בכלל?
כן.
אז אמרו לי שכשאני ארצה לעשות, קודם כל אין תורים, אתה יודע שיש הזיה כזאת.
כן.
דיברנו על זה. נכון. אז בסוף אני אסע באמת ליוקנעם באפריל.
מה שמעת איך מההתחלה, סי ליוקנעם.
אבל התאריך נגמר עכשיו. ככה הם החליטו. גם זה בכלל לא רשום בתעודת זהות. אתה יודע שזה לא רשום.
אני לא מבין למה יש תוקף.
אז אמרו,
גם אתה,
כי
גם
רוצים להעביר את כולם לביומטרי.
גם איפה אתה משתמש בתעודת זהות?
אז זהו, אז אמרו שעכשיו יהיה בעיה למי שלא עשה את זה, לחדש רישיון, לעשות טסט, לעשות זה. אני צריכה באמת לעשות טסט, אני אגיד לך.
כן.
אבל שוב, אבל אתם לא נותנים לי תאריך בזמן שאתם זה, אז מה אתם רוצים שאני אעשה?
זה מושמורים יד אחת, לא יודעת מה יד השנייה עושה.
זה נורא. זה הזיה.
וכל אחד מגיע עם כאילו, וואו, בוא נעזר, המצאתי את הגלגל, מי עכשיו צריך ככה וככה.
כאילו, אוקיי, אני מבינה שבחודשיים הקרובים אין תאריך לחדרה או נתניה. תראו לי, אפילו לא עוד חצי שנה, אבל תראו לי את האופציה הזאת, מה אתם שולחים לי? אילת, דימונה, כל מיני גם מקומות, דרך אגב, שלא יודעים שהם קיימים בארץ.
אני אגיד לך, יש גם פרסום של אימנות של כללית, או של אחת ה...
כללית MSR דווקא.
לא, אז אני אומר של אחד גם, הקופות חולים ש... וואלה, דרך הטלפון אולטרסאונד הזה, משהו כזה, נכון, איזה בדיקה. למה את צריכה לנסוע ליוקנעם בשביל תמונה שלך? מבינה מה אני אומר?
זה מה שאני אומרת, שמשרד הפנים
למה?
לא מתקדם בשום צורה, אפילו ביטוח לאומי כבר יותר מתקדם.
מה בא לעשות תמונה בתוך הטלפון, לשלוח... האתר עצמו יסדר את התמונה עם הרקע והדברים האלה.
אני חושבת שזה בעיה, בגלל שהיום הקטע של הביומטרי זה גם האצבע שלך, וכל הקטע הזה שזה בגלל הזיופים, וזה לא דווקא בעניין הזה.
יש טביעת אצבע בטלפון?
אני לא יודעת, אבל זה פרוץ.
אז תשמעי, אני היום עשיתי איזה עברת בעלות לרכב, לאופנוע במקרה הזה.
כן.
נכנסתי לגובה-יל, ואתה עובר שאלון של ארבע שלבים, ובמידה ואתה לא עובר את ארבע שלבים, אתה לא יכול להיכנס... לגובה-יל הפרטים האישיים. תנסי.
לא, אני התייאשתי.
בדיוק, אז את חייבת לעבור את כל הפרטים. אז עכשיו עברתי את הפרטים, שאלתם שאלות, עשיתם זה, אישרתי פה, אחרי זה עוד זה.
נו, הצלחת?
ברור שהצלחתי.
יפה.
אבל אני אומר, אבל...
אני הייתי מתייאש.
אז אני אומר, אבל בסוף, בסוף, אז הנה, אז יש לכם את הכל עליי, אתם רוצים עוד אישור על משהו, תבקשו. נמצא לכם את האישור. זה סתם, זה בירוקרטיה של אכילת ראשים. תגידי שאלה, אבל אתמול היה לי זה חצי... הילה זרקה את זה לאוויר, ואז אני חשבתי לזה.
נו.
בתכלס אני חושב שיש שני סוגים של אנשים שאיך שהם נרדמים. יש את אנשים
שנרדמים... זהו, רק שניים, מה אתה מדבר?
לא, יש את אנשים שנרדמים מהר.
כן.
אהלן, לילה טוב, טק, שמו את הראש, הסתובבו, חיסו את עצמם והולכים, ויש את האלה שזזים.
אוי, הבאי נוחות.
עד שאתה מוצא את התנוחה, וגם אם אתה מאוד מאוד עייף, אתה ייקח לך את ייקח לך את 10 דקות רבע שעה עד שאתה מוצא את הפוזישן ואז אתה נכנס לתוך השינה.
הלא רגועים.
את זה לדעתי יש בינינו שניים.
אתה יודע שאיתי לא מדברים על שינה בכלל, בטח לא עכשיו. אבל לא, לא, אני מהצוללים. אני, יש לי את התנוחה שלי שאני מחליטה עליה. דרך אגב, אמרו לי יודעי דבר אנשי מקצוע פרופסורים, כן? כי הרי הרבם היה אומר, ובצדק, לישון תמיד על הצד של הלב. יותר בריא.
אוקיי.
Okay. על צד שמאל. לישון על צד שמאל. עכשיו יש דעה אחרת שאומרת, ובמקרה שלי זה חובה, לא לישון אותו דבר כל יום, לשנות את תנוחת השינה, כי לא תמיד אנחנו זזים בלילה. אני למשל, בדרך כלל אתעורר, פחות או יותר באותו מנח.
כן. Okay.
אני לא זזה הרבה. גם אם כן, לא בכל הגוף, אבל... אז הם לא ממליצים, הם ממליצים לאנשים ששינה שלהם יותר קשה כמו שלי, לשנות.
נעלה.
אז אני מחליטה לפני מה בא לי.
בפוזישן.
בפוזישן, מה זה הולך להיות היום, בערך איזה ארבע כזה, כאלה. אני מתמקמת,
יבום.
ואז מתחיל, לא, אני לא נרדמת, אני יכולה להרדם גם אחרי חצי שעה.
אבל את לא זזה.
לא, אני מתחילה תהליך של מה שנקרא... לאט לאט להוריד טורים ולהכביד, להוריד משקל, זאת אומרת שהמשקל יהיה כבד לתוך ה... לאט לאט ככה כזה.
נועלה.
התהליך הזה יכול לקחת לפעמים גם חצי שעה.
כל לילה?
כן, לא תמיד אני... אין לי להתערק בום.
כן.
אין איזה אצלי. אני אבל לא יזוז בכלל. רק הנשימה תשתנה, היא תהיה לאט לאט. אני עושה תרגילי נשימה כן. כאלה. אני צוללת, מדיטציה... תתתה, כל רגוע.
נייס.
אוקיי? אם אני בצלילה, אז בדרך כלל תשמע כזה, כי זה אומר שאני לא מותמת, כאילו, ככה, אתה יודע, עם הצוואר, כאילו, פשוט עוד לא הספקתי להגיע לתנוחה, אני כבר כזה. ואז אני אעיר את עצמי, ו...
אז אני מזזים והרבה.
מה?
מלא.
אני חשבתי שאתה מאלה שלא יכולים לשמוע מישהו זז לידם, כי זה מטריף אותם.
לא, א', לא. אני לא...
די.
אני זז מלא. עד שאני מוצא את ה... ואני גם ישן בלי קרית, אני מתחיל עם קרית כאילו, ואז אני מזיז אותה.
אני מתגעגעת לימים שהייתי שנה על הבטן בלי קרית, אני צריכה לנסות
את זה. אני ישן בלי קרית כל החיים. אני לא ישן עם קרית אף פעם. לא יכול.
אבל הרגע, אבל הבטן, מה?
לא, אני משנה.
ובלי קרית.
בלי קרית אף פעם.
לא, הקטע אצלך.
לא, בלי קרית.
אני ישן על מיטת מסמרים, אני כל חיי ישן על מיטת מסמרים. דעת בספרים זה בשבילי, איך תמיד יש לך את הקטע הסגפני הזה?
את יודעת שפעם אבל ניסיתי...
אני בכלל, מזרון זה לא בשבילי.
לא, לא, אני לא זוכר, אני חושב שראיתי את זה באיפה שהייתי ילד, ואז אמרתי, אני אשם לי קרית. אבל היה לי פעם ניסיון בבית, לעשות את הזוכרת בדיזינגוף 99.
נו.
היה את סוויסה, שהייתה את הקולה עם חוטים.
כן.
אז א' עשיתי את זה בארונות, ואז ניסיתי לעשות שכל המיטה תהיה מחוברת עם חוטים לתקרה, ואיך שאני קמה המיטה, את יודעת, אז היא עולה למעלה. כאילו כל המיטה, מבינה?
אוקיי, וזה עבד?
זה לא עבד.
נו, התפרקה מיטה?
לא, זה היה כבד קצת, זה לא...
אז מה השיר השני שהחבר שם בחר בחנות?
אני לא הכרתי אותו, קוראים לו מאור לזמר, השיר נקרא שלג.
שלג.
משהו חדש.
את מכירה את שלג של מאור? מינה לוין, מנהלת הרדיו, הגיעה.
מכירה?
מכירה שלג שלו, של מאור?
אז זה שיר שאני לא הכרתי.
אז בוא נשמע.
הקשבתי, ונשמע טוב.
אהבת? שלג של מאור.
כן, אהבתי, נחמד.
רדיו על הגל. radio.meorim.org.il
נחמד, זה מזכיר כאילו את ההתחלה של נץ'.
נכון.
זה חמוד.
אז לא שמעתי עליו, הוא זה.
זה נחמד מאוד.
יש הרבה אומנים ישראלים לא... נכון? יש כאילו הרבה...
אני לא יודעת מה קורה היום למוזיקה הישראלית, כי לדעתי במשבר. גם בגלל שריחת האומנים, מה שנקרא, האומנים שסורחים בדרכם. ובכלל, אנחנו עכשיו במשבר, אנחנו עוד לא... גם באומנות זה בטח... במוזיקה זה מכה כל המילה... אבל איפה שאנחנו כן עושים חיל, וזה מדהים, כי הנה זה קורה שוב, זה בסצנת הג'אז.
וואלה.
כן, וזה פשוט לא יומן. כבר דיברנו בשנה שעברה על אחד מחמשת האומנים הגדולים בעולם בג'אז שהוא ישראלי.
נכון,
אז הנה עוד פעם.
עוד פעם מישהו מזה?
כן, אני אגיד לך בדיוק מי זה. הנה. הנה. דן פוגאץ' הוא מתופף ג'אז ישראלי שקיבל גרמי. עכשיו.
וואו.
כן, על אלבום שלו שהוא כתב בעצם לכלבה שלו. בהשראה של הכלבה שלו, אבל הוא וואח הדבר. והוא זכה בגרמי עכשיו. סצנת הג'אז בישראל...
הוא וביונסה, לא? אה לא, ביונסה לקחה לקאנטרי. בגרמי.
זה, בוא נגיד, הימים שם ספורים נראה לי. כל התביעות האלה הולכות ונלמות שם, משהו מריח לא טוב בביצה.
יש קטע של דייב שפל, ראית את זה?
לא.
הוא בא דייב שפל שאני מאוד אוהב, למרות שהוא פחות בעדנו.
מה?
לא משנה, אבל הוא כאילו מתחיל להגיד, תשמעו, תה, ופידידי וזה, והוא כאילו מסובך, וזה פשוט לא יאמן, הוא פשוט, את יודעת, הוא פשוט יש לו מלא בעיות עכשיו, ואז כזה הוא אומר, חברים שלי שאלו אותי, תגיד, איך אתה לא זה, לא שמעת, לא היית במסיבות. אז הוא אומר כאילו, וואלה, לא ידעתי עליהם. זה איך יכול להיות שאתה לא ידעת עם כל, אתה בתוך הברנג'ה וכל, ולא הזמינו אותך כאילו. ואז הוא אומר, ואז חשבתי לזה שנייה, והגעתי למסקנה שאני מכוער. אז בגלל זה לא הזמינו אותי. אני מכוער, הוא אומר, עכשיו, זה כאילו דרך מאורה גרועה לגלות שאתה מכוער, כי לא הזמינו אותך למסיבות, אז בעצם אני מבין שלא הזמינו אותי כאלה. עכשיו הוא עושה את זה, אתה יודע, הוא עושה את זה כמו סטנדאפיסט. הוא עושה את זה מעולה.
ברור.
הוא אחד הגדולים לדעתי.
אז זהו, אז סצנת הג'אז, כמו שאמרתי לך, מתפתחת, ובארץ היא וואו, וגם הם מגיעים לחול, ובאמת אני... זה מרגש אותי, זה מרגש אותי כי זה סופר איכותי, וזה איזושהי נחמה בתוך ים הטללי. אז זהו, אז היינו, כמו שאמרתי, היינו בברבי, ועוד מקום מדהים, כל המאזינים והמאזינות שלנו מהעמק, מקום מקסים שגם אתה הגעת אליו, של דובי קופליס, והוא גם התארח פה, מינה תארח אותו באחת התוכניות, שבעצם הקים חווה, וכבר דיברנו על זה מתישהו, שמצילה חמורים מאזה עוד לפני המלחמה.
הוא גם נורא חדור מטרה כזה.
מאוד,
לה...
הוא מאוד.
כאילו
מאוד.
איך שאתה מגיע, שבו, בואו אני דבר ראשון, כן, אגיד לכם כמה מילים.
איש ביטחון,
כן.
עתיר שנים, שמערכת הביטחון, אז כל הדיבור שלו הוא כזה, בואו.
שנייה, אני אשאר רק את מינה. מינה, כמה שנים חמור חי? זוכרת?
אני זוכרת.
נו.
80 שנה.
לא, 40-50 שנה. 40-50 שנה חמור יכול לחיות.
שהוא כאילו יחיה עוד אחריו, נכון, 40-50 שנה.
שזה מדהים.
מדהים.
שסוס לא חי כזאת כמות שנים.
גם לא חתול וגם לא כלב.
כן, צב, אבל כן.
צב 80 שנה.
צב, זה אחלה חיה.
אבל קודם כל, אז יש להם באמת שמות, ויש להם ריח של סבון, מה שאתה יודע, והיה לנו את אביב החמור שהתאהב במינה.
הם חמודים גם.
אז הוא ממש התאהב במינה, ודוביק אמר שקרה שם אירוע ממש נדיר, כי הוא ממש, הוא היה...
הוא התאהב בך?
הוא התאהב בה ממש, זאת אומרת, הוא לא עזב אותה, והוא גם הלך ועוד דברים...
וואו, ברמות האלה
הוא ניסה לעלות עליה, והוא אומר לי,
לא אתון, לא אתון, חמור.
והוא אומר לי, אבל הוא מסורס, אני לא מבין את זה.
מה זה אומר?
הוא לא יכול להירגע גם מהשיער שלנו. הוא לא יכול, הוא כנראה חשב שזה סוג של רעמן. זה בשרק שברה, מה שאני לא יודעת מה הוא ראה.
אם לא היינו מצונזרים, הייתי אומר פה כמה משפטים.
אתה לא אומר שום דבר, ויש להם באמת ריח של סבון. אני רוצה שתדעו, קודם כל מגיעים לשם הרבה לוחמים מיחידות מובחרות, מפציעות או פוסט טראומה, שהם באים
ונמצאים
שם עם החמורים. שלחי לי את התמונה הזאת.
את נראית מאושרת.
תראי איך הוא נשק אותה בלחץ.
אני אומר לך.
בקיצור, כל מי שמגיע תתאמו, אפשר לתאם ישר עם דוביק, אפשר גם לעבור ולראות אם הוא שם.
מומלץ, הם כמו חתולים, הם כאילו רוצים לבוא לקבל חום ואהבה.
הם נורא אוהבים את החום והאהבה. הם שמחים ומאושרים שהם ניצלו, והחום והאהבה שהם מקבלים.
הם גם נראים טוב.
כן, אני, אין יותר מישהי ששונאת ממני פינות ליטוף, כאילו אני ישר עם החיות, אתה יודע, אני לא סובלת את זה. כל הפינות ליטוף וזה והחיות בהסתרה. פה זה לא ככה, קודם כל המרחב הוא מאוד גדול. אם החמור לא רוצה, הוא לא בא אליך. וזה תמיד גם עם דוביק. ככה שאם אין אינטראקציה, אתה לא יכול לקפות עליו שום דבר. והם אוהבים שמחבקים אותם, והם אוהבים שמסרקים אותם, ומאכילים אותם בגזרים, וגם לא יכולים כל דבר. וזה בריאות לנפש. וזה גם בשבילם טוב. אז אני נורא ממליצה, כל מי שמגיע למה שנקרא איפה ששבתאי בכפר ויטקין בתחנות דלק, זה טיפה הלאה לכיוון הרחבה, בעצם מניין של 100 מטר ונכנסים בעצם לחווה הזאת המקסימה. יש שם גם סוסים בשיקום, אבל איתם פחות דוביק מאפשר, כי הם לפעמים מגיבים קצת אחרת, אז איתם זה שונה, אבל זה היה מדהים. והילדים נורא, הילדים קוראות לילדים כבר לא ילדים, הם עוד בני 18, הם כל כך נהנו, כי זה באמת, אין על אנרגיה של בעל חי שהוא שטוב לו והוא נותן לך מהטוב שלו.
לא, לא זכי נעזרת.
גם שאני, אני יודעת, זה נשמע שרות מה שאני אגיד, אבל יש להם ריח מדהים.
כן, לא, זה נשמע.
אין להם, אתה יודע, כלב, אני לא יכולה ריח כלבים,
אם הוא רטוב.
לא יודעת, כלב, בכלל, כל הדבר הזה, זה מהפה, לא יודעת, הם לא מריחים טוב, בוא. המקסימום אתה עושה להם מקלחת, אז הם יריחו אולי טוב לרגע. אני מדבר לך כלבים מהכפר, כן? לא כאלה של הפודלונים האלה שעושים להם כל היום עוד את טואלט פף. לא. וחתול למשל, זה חיה שהיא מריחה מצוין.
מעולה.
אז כשאתה רואה את החמור, אתה חושב, בטח יהיה לו ריח של חציר, זה וחציר קקי.
הוא לא נראה חיה נקייה, זה בטוח.
נכון, שסוס כאילו נורא צילי בזה. תקשיב, ריח טוב, וגם הברווה שלהם
ככה
בנעימה.
זה חיה גם מאוד חכם, החמור. כן. מאוד, בהרבה כן. יותר מסוס.
פשוט לא נתנו לה אפשרות להביע את עצמה, כל הזמן דיכאו אותה, וזה נורא.
גם פרה חיה יותר חכמה מסוס.
מה?
כן.
מה חכם בפרה?
היא יותר חכמה מ...
תסליחו לי כל הפרות.
עשו על זה מחקרים.
אתה יודע שהיא לא ישנה?
כן.
כאילו היא ישנה בעיניים פתוחות. זה מוזר, כן. נכון?
כן. פרה.
זה עוד היה חסר. זה עוד היה חסר לי הדבר הזה. באמת. יש לך איזה תרחנות לפני שאני אגיד עוד כמה דברים? כי אתה יודע, יש לנו עוד 10 דקות, אנחנו פה היום לא...
אשכרה. האמת היא שלא, כי אני באתי בווייב של אחרי חופשה.
נכון, אתה בווייב של אחרי חופשה.
ווייב של אחרי חופשה. אבל, אתה יודעת, אני חושב שהדבר היחיד שכאילו... לא, אני כאילו מצד אחד לא מתעצבן שם יותר, ומצד שני, זה תמיד תופס אותך במקומות שאתה עד הפקקים.
זה נורא, אני מברכת שאני באמת ממעטת.
יום שישי, אפרופו, אני נסעתי לחלץ זוג חברים.
כן, כל הזמן אתה בדרך לחלץ.
הקיצר, עכשיו יום...
מישהו להסיע מישהו לאן.
עכשיו אתה אומר, יום שישי, צהריים, הם באזור מורשה. יצאתי פה מאצלנו. נתקעתי על כביש החוף, כאילו אנחנו ביום ראשון בבוקר. ביום שישי, במתי, אחד בצהריים?
יום שישי... בין 1-3 זה טריקי מאוד.
תקשיבי, זה לא נתפס.
אז אני אומרת לך, שאני הייתי לומדת בשנקר בימי שישי, החזור הייתי מקללת.
איזה פקקים.
זה נורא.
לא, אני לא בנוי לזה.
לא.
בעיקר בימים שאתה לא מוכן לזה, זה העניין. אם הייתי מוכן לזה, הייתי אומר, יאללה, בסדר. לא הייתי מוכן. אני חושב שזה הבעיה. החוסר מוכנות. אני אוהב להיות מתוכנן בדברים מסוימים. שאתה יודע מה מצפה לך.
אני חושבת שכשאנחנו עולים פה על הכביש, אז אנחנו לא יודעים, ועכשיו עוד עם מירי רגב, כל עניין של תאונות הדרכים, הרי עלה, הכפיל את עצמו כמעט, אתה יודע את זה.
את רוצה להגיד כמה מילים על 500? יום?
אני רוצה להגיד...
ניסית לצום? כאילו, היית שמה ב... אני שואל.
לא, אני מצטערת, אני מאוד לא קולקטיבית. אני לא יכולה לעשות את זה, אין לי מה להגיד. אני כל פעם, אני בכלל לא מבינה איך זה עוד יורד בעיכול כלשהו. אני לא מבינה איך בכלל, אני אומרת אני מתכוונת על כולנו, איך בכלל אנחנו מסוגלים עוד ללכת לעבוד,
כן.
לתפקד. אנחנו מסוגלים, כי יש לנו איזה יצר הישרדות פסיכי, אבל כבר נהיינו פסיכים לגמרי. כן. אני לא מבינה, עכשיו אני גם מאוד מתחברת למה שתמיד אמרת, אנחנו לא עושים מספיק מהפכה.
כן.
זאת אומרת, ההפגנות...
לא, זה לא זה. לטעמי לפחות.
יכולים, אתה רואה שבלמעלה כל הזמן מטרפדים לך את זה, ואנחנו מרכינים את הראש, ואנחנו לא עושים עם זה שום דבר. איך? כאילו, איך זה יכול להיות? אני לא מבינה.
כי אנחנו עסוקים בהישרדות, לצערנו. במציאות שהיא לא, את יודעת, שאתה קם בבוקר ו...
אבל תשמע, בצהריים אתה מקבל משהו אחד, בין אותו גם משהו אחר. שהשולטים, זאת אומרת, הממשלה... בין אם אתה מסכים או לא, כמו, היו כאלה, בגין, אריאל שרון שעבר, לא משנה, היו, שמישהו שבאמת אכפת לו, גם אם לא חושב כמוך, אבל זה לא
אבל,
ככה,
אבל
זה נורא, זה מפחיד.
שברמת הקונספירציה...
אי אפשר בעצם להקל את זה.
ברמת הקונספירציה הזויה, וגם יש יצורה מה שמכניסים לנו, זה האינטרס. שתאבד בדבר מסוים, ואז כל הדברים האחרים שרצים לך מאחורי הקלעים, ולא תופסים כותרות. לא תופסים מספיק כותרות, מצליחים לעבור לך מתחת לרדאר, עד שזה מאוחר מדי. ואז פתאום את תצטרכי להסתובב עם, איך זה נקרא?
חיג'אב ברוך.
חיג'אב של, אבל של דתיות, את יודעת. פאה וכזה זה, וחולצה ממכנס הראש, את יודעת, ודברים, ואתה לא תהיה צנועה.
לא, נמצא
אני, אבל בשם אני רוב הסיכויים שאני אהיה במשמרות הצניעות. אם פתאום נהיה פה הפיכה, רצינית, אז כאילו נגיד איזה תפקיד, אני נראה לי.
אתה פתאום מקליל.
לא, מה, נראה לי שאני אשם, לא? אני דווקא יהיה טוב בזה.
תראה, בלוק שלך רק פייס וגמרנו.
כן.
ציציות.
אין ספק.
יש לך את הלוק.
לא, לגמרי. את יודעת שזה קורה לי בזה? שני דברים, אחד.
באמת חושבים שחזרת בתשובה ואתה מסתיר בגלל
הכובע? לא, יש הרי, שאתה עומד בצמתים, אז יש את אלה שזה, אז הם רואים אותי, אני רואה איזה חיוך ממה, הוא נראה כאילו, יאללה, בואו.
מתחזק.
לא, הוא נראה לי שהוא יקנה את הספר הזה, או את המגזין הזה שאני רוצה למכור לך פה בצומת. יש את זה. שסיפרתי לך על הקטע, אני חושב שאמרתי לך את זה פעם, אבל את לא חווה את זה מספיק, אנחנו לא מסתובבים, מספיק מסתובבים במקומות חדשים.
לא נורא.
יש לי הרי את הקטע, אני חושב שדיברת את זה פעם, שכל מה אומרים לי שאני דומה למישהו. כן, את מפרקת לי פה באמצע.
אני לא ישנתי כמעט בלילה, אני מתעצלת.
כי התהפכת, כאילו, את מילה שלא ישנים
מזה. לא משנה למה, לא ישנתי.
טוב, בסדר. הקיצר, מציקים לי הרבה פעמים על זה שאני כל פעם דומה למישהו.
אתה מילה של אתה מזכיר לי מישהו, ואני לא יודעת מי. דתי זה רפי גינת הנורק.
תקשיבי, עם זקן, בלי זקן, עם כובע, בלי כובע, זה לא משנה.
אתה ממש רפי גינת הרזה.
לא, אני אומר, תקשיבי, היום...
גם בסאונד.
היום זה החיים אתגר, שזה כמה פעמים אמרו לי חיים אתגר, פשוט נמוך.
מה?
אני אומר, כל פעם...
מה חיים אתגר? הוא עם זקן עכשיו?
אני חושב שכן, לא משנה. הכמות פעמים שאומרים, זה כל הזמן קורה לי, שאני דומה למישהו.
חיים אתגר זה כאילו דמות שהיא לא נחרטת.
אז אני אומר, אז היום בבוקר, שהוא אמר לי, בטח אמרו לך את גם הרבה פעמים, אתה דומה לחיים אתגר. עכשיו אני אומר, אם זקן, בלי זקן, בלי כובע, תמיד, מי שאני, כנראה משהו בפרצוף הוא כזה, אתה יודע, סוג של דומה לכולם. אז כל הזמן זה. אבל השיא שלי, ואני בטח שנים.
נו.
שנים.
קרמר.
לא, השיא של הבן אדם שבא אליי להגיד לי שאתה דומה למישהו,
נו.
היה, שעמדתי ברמזור ועבר הומלס. בין הרכבים, ואז הוא עבר אותי, הוא מסתכל, הוא עבר את האוטו, ואז הוא חוזר, דופק לי על החלון, אני פותח, תגיד, אתה מחדרה במקרה, אתה דומה לזה מישהו שאני מכיר. אני אומר, יו, זה הכי, זה הכי. מהומלס, בלי להעליב אתכם כמובן, אבל בא אליי ואומר לי, אתה דומה למישהו.
הם העלו לבל, וזה נורא, אני אתמול יצאתי, הייתי בתל אביב, בלילה, אז זה כבר לא האלה שנראים באמת כמו משהו שהרכיבו אותו מחדש לא טוב.
כן.
שבאים לקבץ סטנדאפות ברמזור, עכשיו יש להם גם כיסאות גלגלים, שעל הכיסאות גלגלים יש בית שלם, זאת אומרת, זה מלא שכבות כן. וסקיות, חלק עם רגליים, בלי רגליים, משהו, אבל זה נוסע, הדבר הזה.
כן.
נוסע. עכשיו, זה קשוח. ובעיקר גם כל מה שקשור שם לכיסא, כאילו, שהם תולים על זה, עכשיו זה כמו נתקלנו בכמה כאלה. אמרתי, אולי זה חונטה. כן, זה בדרום תל אביב היה.
נהיה על הלהיט של הומלסים עכשיו.
אז אמרתי, אולי זה איזה חונטה כזאת, שכל אחד שולח את ההוא עם הכיסא גלגל מלאנשהו. לא יודעת, זה היה נראה קשוח נורא, וכאילו כמו, לא משנה, הם לא היו נראים לי באמת פגועי מלחמה, ונתן לי את הקונוטציה, ואמרתי, עוד כמה זמן.
של ניו יורק האלה בסאבווי.
לא, שלנו, שאנחנו עוד מעט, אנחנו נהיה כבר פלופים.
אנחנו כבר פלופים, טל.
לא, אבל זה כבר במצב שאתה תראה פגועי מלחמה, ברחובות, ברחובות ישנים, כאילו, במצב שהם עם הפרעה נפשית כזאת קשה,
שלא יכולים להתמודד,
כן. הם לא יודעים כבר איפה הם.
ברור.
זה מפחיד אותי. אבל זה לא טוב לסגור ככה תוכנית, והיא עוד מעט נגמרת.
לא, ממש כבר.
אז אני רק אגיד, נכון שעוד מעט פברואר מסתיים.
היה גם ולנטיין.
דיברנו על זה שבוע שעתון.
דיברנו על אשתי.
אתה עכשיו באמת זה, אבל מה שאני רוצה להגיד...
לא, אבל דיברנו על זה שעליתם נישואים.
אבל דיברנו על זה כבר.
אילה תמיד אמרה לי שוולנטיין זה אחד הימים שהכי חשובים לה ושאני אדע.
אבל דיברנו על זה.
אז חיכיתי לראות מה היא תעשה בוולנטיין.
מה היא עשתה?
לא שום דבר, כי אני חיכיתי, היא אמרה שהיא תעשה, שזה חשוב לה.
מה, הקראת מניפסט כזה ברכה?
כן, כן. לא הבנת בדיחה, אבל בסדר. מישהו הבין אולי.
לא,
אני... כאילו, אתה לסיים. נכנס לי בתוך המשפטים, שאני בא להריץ את העניין קדימה.
אז מה הייתה הבדיחה?
שום דבר, פברואר. מה את אומרת פברואר? סוף פברואר.
מה הייתה הבדיחה?
אין בדיחה.
לא, אבל זה אי אפשר עם הפולניות של הרסת הבדיחה.
לא.
עכשיו אני גם רואה... אז אני כבר לא אספר את הבדיחה.
תמיד אומרים...
ואין את הבדיחה, תגיד כבר את הבדיחה, בוא נגמור עם הבדיחה. נורא את הגניה נכנס,
אפשר להגיד...
יושב, לשמוע את הבדיחה שלך, נו?
אני אומר, נכון, תמיד אומרים שבדיחה צריך לעשות בגוף ראשון כי זה אתה מצחיק?
אני אגרוע בבדיחות, אז אני לא יודעת להגיד...
מותר להגיד בדיחה לא גסה, אבל קצת עם מילה שמה בעייתית?
בוא נראה, נעשה ביפ.
טוב, חברה שלי אמרה לי, אני מדבר את הבדיחה בגוף ראשון.
נו.
חברה שלי אמרה לי שאני פדופיל.
לא, אמרנו, הבדיחה הזאת כבר, אנחנו מכירים, אנחנו לא רוצים לשמוע אותה.
אמרתי לו ש...
לא, 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 לא.
אסור לספר?
לא. לא, לא, זה לא מוצא.
אבל היא מצחיקה.
לא, לא, לא.
זה אחלה בדיחה.
לא, זה מזעזע, לא, תעצור פה. למה? למה אתה עושה את זה?
כי זה מצחיק.
לא מצחיק, המילה הזאת, לא באה עם צחוק.
טוב, בסדר.
אז עכשיו באמת, עזוב, אל תספר את הבדיחה.
טוב, חבל, הרסת לי את הזה.
אז הרסתי, לא נורא, אני כבר לא יכולה. אני לא יכולה, זה היה לי כבר טומאץ'.
אני מאוד מאוכזב פה.
אני מנסה להגיד, אז אתה תשב רגע מאוכזב, אני אנסה בדקה שיש רק להשחיל מילה.
טוב, אני לא מדבר.
ואומר שבחודש פברואר, שעוד מעט הוא נגמר, אבל לא יצא לי להגיד את זה בגלל שהיה מלא מלא אירועים. אז כרגע זה נקרא פברואר ספשייל, 25 מסעדות מאוד נחשבות, חלקם אוזריה, מסעדה אהובה עליי, מלכה של אייל שני, ועוד לאו דווקא בתל אביב. זה נקרא חודש המודעות לאנשים עם מוגבלויות, ומה שנקרא קהילה מכלילה, זאת אומרת, כולנו ביחד, אוקיי?
אוקיי.
ואז בעצם כל שף ממסעדן כזאת שנבחרה, או שבחרו את עצמה, לקח דמות שהיא השראה בשבילו, שיש לה איזושהי מוגבלות. יכול להיות גם מהשביעי באוקטובר, אבל לא בהכרח. ובהשראתה, עשה איזשהו שינויים בתפריט, דברים שהדמות הזאת, האישיות הזאת אוהבת, דברים שאולי היא עושה בעצמה, נורא יפה.
של אנשים חיים גם או שאפשר
חיים,
גם...
חיים, חייב להיות בן אדם איזה... ביחד איתם, הבנתי. זאת אומרת, הוא לקח, נניח, אני לא זוכרת עכשיו שמון, אני לא טובה ברשמות, אבל נניח, נראה שאני יצא עם איזה אישה מקסימה, והגיעה אליו, הם ישבו, והוא חקר אותה, ודיבר איתה, והתעניין, ובהשראתה, היא הייתה אורו לברום מנות חדשות, וזה כל פברואר, תמצאו את זה בכל מיני...
אני חשבתי את דעת, אנשים גם את הדעת כמו זה. נגיד דיין בלי זה, ואז
לא,
זה טרומפלדור, ואז...
לא, לא.
בכיוון הזה.
לא. ואוסם למשל, בכלל החליטו לעשות את זה השנה סביב קולינריה, אוקיי? כי עושים כל שנה נותנים לזה מקום, שזה נקרא חברה מכלילה. אז אוסם גם נרתמה לזה, לקחה כל מיני משפיענים עם מוגבלות, ועשתה קמפיינים להעלאת המודעות. אני לא, אני קצת קשה לי כאילו עם קהילה מכלילה, אתה יודע, עם שמות כאלה, כי אני דיסלקטית, וזה גם כן סוג של מוגבלות אפורה, אני קוראת לה, אנחנו הדיסלקטים, אנחנו כן. מוגבלות אפורה, כי אנחנו בזון אפור, כי ברוך השם אנחנו בריאים, אבל...
אי אפשר לראות את המוגבלות.
עזוב של לראות, אבל אין לנו תעודה, אבל לפעמים קשה, לדיסלקטים נורא קשה, בעיקר אם הם, כמו הבת שלי, שזה גם דיסקלקוליה, וגם דיסגרפיה, וגם דיסלקציה. ואנשים נורא לא סבלנים, או לא מאמינים, זאת אומרת, אם אני אומרת, אני לא יכולה לקרוא, לבנות טבלת אקסל, כי אני לא מסוגלת, אין לי אפשרות לקרוא את זה, זה קוריאנית. מה זה טבלה? לא מסוגלת. כן, אנשים לא יבינו
את זה. מי שמבחינתו זה בעזר, הוא לא מבין.
או אני אקרא את המילה הפוך, אני, תגיד לי לכתוב נהייה, לא יודעת איפה היו, והיוד, אני יודעת שהם צריכים להיות שם, אבל אני לא יודעת בדיוק. ואנשים לא מבינים את זה, גם בהפרעות קשב וריכוז. אז קודם כל תחפשו את המסעדות האלה, תכתבו חברה מכלילה, או פברואר ספיישל, תקבלו ישר את ה-25 מסעדות, נשאר עוד איזה שבוע כזה פחות או יותר.
אפרופו קולינריה, הייתי שבוע שעבר בלוחמי הגטאות.
נכון, איפה אכלת אז בסוף?
במסעדה שנקראת...
במתחם שם, המסעדה המולה הזאת?
אז נהיה שם ממש מתחם קולינרי בכניסה לקיבוץ.
כן, נכון.
שאני לא הכרתי, הוא סיפר לי את החבר שלי שהלכתי איתו.
נכון, הייתה שם בזמנו מסעדה ערבית דרך אגב מעולה.
אז יש שם מסעדה שנקראת קולומבו, שהיא ממש חמודה. מאוד,
כמו קולומבו של פעם שהייתה בהרצליה?
מאוד ביתית, מאוד כזה נעימה, הוא מחליף את התפריט כל הזמן.
אבל זה אמריקן כזה?
לא. התפריט משתנה, ב-3 הוא סוגר, ואז עד 5 הוא מכין את התפריט, הוא מפך את כל המקום והמטבח, לתפריט ערב, שזה סטייל מחנה. קוקטיילים וכאלה, וכאילו כל המקום משתנה בערב, עד 3.
מקסים, ובאים, וחבר'ה והכל.
מלא אנשים. והמקום קטן. Okay. אבל מאוד מאוד, ובכלל, ואז הוא אמר לי, יש פה ממש עוד איזה, מישהו עם קריחים, אפרופו קריחים של זה.
כן, שם, זה נתחם מקסים שם, אני זוכר, אז, פעם הייתי נוסעת לשם.
אז זה ממש נהיה משהו קצת יותר.
אז הייתה חוויה האחרונות. טובה.
גם טעים. מאוד.
שאתה הרי אוכל כלום עם כלום.
כן, כן.
אז הפעם עשיתי קצת אחרת. בחרתי בשיר, לא שקט, בחרתי בשיר שכרגע, בשבוע האחרון אני שומעת אותו בלופ, עושה לי תחושה טובה, גורם לי לרקוד,
מעולה.
גורם לי לצחוק, ואני מתה על בריטני ספירס, בגלל מה שהיא עברה. אני יש לי להמון עברה, ואני ראיתי את הסרטים התיעודיים, ואני יש לי להמון חמלה, אני חושבת שהיא גיבורה, שהיא איכשהו שרדה את זה, ושרק תהיה בריאה, ואני מתה על השיר הזה, ואני מתה על בריטני, ואני רוצה...
איזה שיר?
הכי אובייס של בריטני, כאילו, הכי... נכון? My loneliness is killing me, זה hit me baby, איך קוראים לו?
Hit me baby one more time?
כן. Baby one more time. זה כיף, תרקדו, תרימו. ואני רוצה שכולם יחזרו הביתה, לא משנה באיזה קבוצה, אנחנו נספוג את זה. לא רוצה להשאיר שם אף אחד.
אתם מאזינים לרדיו על הגל. כפר הנוער, הדס הנעורים.